מושגים לחלומות. מעניין ש... אצל האבות אנחנו מוצאים, אצל כל אחד מהאבות היו חלומות. החלומות האלה הם חלומות היסטוריים. החלומות האלה יש להם משמעות עולמית, היסטורית, קוסמופוליטית לפעמים. כן, חלומו של אברהם, של יעקב, ועכשיו החלומות של הבן, יוסף. בוא נראה מהו החלום. והיה חלום יוסף חלום, ויגד לאחיו, ויוסיפו עוד שנוא אותו. מה היה החלום? ויאמר עליהם, שימו נא החלום הזה אשר חלמתי, הנה אנחנו מעלימים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם, ותשתחוונה לאלומתי. מיד החלום הזה זוכה לפרשנות של האחים, מיד אומרים, רגע, 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 למה אתה מתכוון בחלום הזה? הם יודעים שהחלומות שלו הם לא במקרה, ולא שב ידבר. ויאמרו לו, אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, ויסיפו עוד שנוא אותו על חלמותיו ועל דבריו. הם כבר, הם אומרים את האמת, וזה מה שהיה בסופו של דבר, שיוסף, הוא היה שר האוצר במצרים, שר הכלכלה במצרים, והוא באמת מלך עליהם. הם רואים, החלום הזה הוא חלום אמיתי, כן. נכון שהעובדה שהוא מלך עליהם והציל אותם, כי אם הוא לא היה במצרים, שר הכלכלה, הם היו מתים מרעב. אבל הם רואים רק תמונה חלקית, לאורך כל הסיפור הזה, בין יוסף לאחיו, הראייה של האחים, הם רואים רק חלק מהתסריט, נאמר. הם לא רואים את התסריט בשלמותו, מה התוצאה הסופית. התוצאה הסופית, שנכון, הוא שולט עליהם, אבל זה גם מציל אותם. זה מביא ישועה לעם ישראל, ואת זה הם לא רואים. הם רואים את ה... כמו היום, אדם מסתכל בכותרת בעיתון, וואי. הוא לא רואה מה היה התוצאה הסופית. יוסף החכם, איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. הוא רואה כבר מה ייוולד מכל הדברים האלה. הוא רואה את המשמעות של החלום, לא בזה שהוא שולט עליהם משהו כזה מתוך גאווה או משהו, אלא הוא רואה את התכלית, הוא רואה את האחרית, הוא רואה למה זה מוליך כל הדבר הזה. וככה לאורך כל הסיפור בין יוסף לאחיו, יש כאן שני מבטים. המבט של יוסף הוא מעמיק מאוד. הוא מעריך מאוד, הוא רואה את כל התהליך בהשתלשלותו. המבט של האחים הוא חלקי מאוד, הוא עכשווי מאוד. לא, וזה מלחיץ אותם מאוד. הוא מבסוט חנה, והם עצובים, והם כועסים, והם רוגזים על כל המציאות.
איך זה אבל שהם מאשימים אותו על זה שהוא חלם? מה הוא אשם שהוא חלם?
לא, לא, הם שונאים אותו. ראית פעם בן אדם שונא?
יצא
לך פעם לשנא, לא, אני מקווה שלא. אתה צדיק אתה. טוב, אדם שהוא שונא, כל דבר מפרש לרע. כל דבר אצלו רע. חלמת חלום, הבנו את הרוע של
זה. כן, אבל זה מה, זה 12 שבטים.
זאת שאלה טובה. השאלה, איך יכול להיות שהילדים של יעקב אבינו, שהוא כזה צדיק, יהיו כאלה רעים? שונאים אחד לשני. זאת היא השאלה.
הם רצו להרוג אותו.
הם רצו להרוג אותו, אין. זה פעם, ראיתי אצל הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, אומר שבחיים יש שני שלבים. שלב הילדות ושלב הבגרות. בשלב הילדות, בתוך המשפחה, יש לך אחים, אחיות?
אחים.
אחים. כמה אתם בערך?
חמישה.
רבים בערך אלף פעמים. רבים או לא? איך זה יכול להיות במשפחה כזה של צדיקים, אתם רבים ביניכם? נסביר לך איך. אותו דבר אצל יעקב. כל אחד רוצה את הפינה שלו, את תשומת לב שלו, את החלקה שלו, את ה... במלחמת המעמדות, זה נקרא. עמדות. הצעיר מקנה בראשון, הראשון מקנה בצעיר ורוצה את תשומת לב מקנה. זה טבעי, דבר טבעי. האחים, לפני שהם... התאחדו ביחד בלוויה של יעקב, כולם היו בלוויה והתאחדו ביחד, הם היו רבים כל אחד לתפוס את המשבצת הנכונה שלו. והמריבה הזאת של תפוס המשבצת הזאת, היא גרמה לחיכוכים האלה, כמו ילדים קטנים. עד שבסוף, כשמתבגרים, מסתדר, הכל מסתדר. אותו דבר גם כאן. המלחמה הזאת, המאבקים האלה, בין בני רחל ובני לאה, שכאן יוסף הוא הבן של רחל, ושאר השבטים כמעט כולם הם בני לאה. זה דבר היסטורי, מאשר בן יוסף, מאשר בן דוד. עד שלעתיד לבוא, אומר הנביא, היו לעץ אחד. בני אפרים, בני ישראל, כולם היו לעץ אחד. מתי זה יהיה עתיד לבוא? היום. בעזרת השם, היום אנחנו כולנו מאוחדים, כולנו ביחד. אז זה דבר טבעי. מאבקי כוח בתחילת השלב של ההתגבשות של כל מערכת, משפחתי, חברתי, המאבקים האלה הם מאבקים לגיטימיים בתחילת הדרך. בסוף הכל מתאחד. אתה מבין?
כן, אבל עד כדי כך שהם רוצים להרוג אותו.
זה מה שבאים לחדד את העניין. תראו איזה מאבק כוחני היה בין יוסף ובין אחד. בסוף היה לטובה הכל, כמובן. כי אם לא כך, לא הם מוכרים אותו. לא הם מוכרים אותו, הם היו מתים מרעב. המצרים וכל הדברים האלה. טוב, בוא נראה את רש"י. מעלמים עלומים כתרגומו מעשרין עשרן אמרין. כן, אלומה זה קבוצה של שיבולים. וכן עושה אלומותיו, כמו בלשון משנה, ואלומות נוטל ומחיל. כמה אלומתי ונזקפה, דהיינו עומדת, וגם ניסה ולעמוד על עמדה בזקיפה, זקיפות קומה. מי שראה פעם בשדה שקוצרים בזמן הקציר, שעושים את השיבולים, הם גבוהות. יש שיבולים של מטר, של חצי מטר וכו'. קושרים אותם ומעמידים אותם. ולעומת זה יש שיבולים מתכופפות. אז זה מה שאומר שהאלומה שלו עמדה, וכולם, כל האלומות האחרות, היו שפופות מסביב, כן. אז הם כעסו, הם שנו אותו עוד יותר על דבריו, על דיבתם הרעה שהיה מביא לאביהם, וגם על החלום הזה, כמובן. הדבר הזה גרם להם לשנוא אותו עוד יותר. כן. אנחנו התחלנו פעם שעברה במסכת פסחים, במטרה לגמור את מסכת פסחים עד פסח. בסדר? בלי נדר. כן. אמרנו, החלק הראשון של מסכת פסחים עוסק בביאור חמץ. כל העניין חמץ ומצה. קודם כל בדיקה, אמרנו בדיקה, הכוונה היא לחפש. יש עניין לחפש את החמץ בכל מקום שבו מניחים את החמץ. משנה הראשונה עסקה גם באיזה, במה בודקים, אמרנו בנר, לא. וגם הזמן שזה בליל, בלילה שלפני ליל הסדר, אז בודקים, וגם במקומות המסופקים. שאם כן נכנס החמץ או לא, אז אם כמו המרטף הזה ששם לפעמים נכנסים חמץ, גם שם צריך להם. משנה ב', אין חוששים שמא גרירה חולדה מבית לבית וממקום למקום, ואם כן מחצר לחצר או מעיר לעיר, אין לדבר סוף. מישהו ראה פעם חולדה בחיים שלו? איפה ראית?
פה ראיתי, לא במקום
האלה,
אבל בירושלים.
ראית? איזה גודל זה בערך? זה אכבר גדול כזה.
כן.
כמו אכבר, גדול, יש גם חולדות, יש חולדות כמו חתולים גם, גדולים ממש. עכשיו, מסתבר שחולדה לא רק היום, אלא תמיד היו חולדות. והטבע של החולדה זה לקחת אוכל, כמו לחם, בשר, גבינה, דברים כאלה. זה הטבע שלה. אז הוא אומר, כנראה שפעם היו הרבה חולדות. לא חולדה אחת, כמו חתולים היום. אז היו חולדות. וזה אומר, בסדר, אתה בדקת כאן, באה החולדה, לקחה מכאן את הלחם, העבירה את זה לכאן. אתה צריך לחזור לחפש כאן. אז הייתי אומר, אין חוששים. אם אנחנו נחשוש לדבר הזה, שמעבירים מקום למקום את החמץ, על ידי החולדות האלה, לעולם לא תגמור את החיפוש. לחפש כאן, הולך לכאן. זה מה שאומרת המשנה. אין חוששים שמא תוך כדי בדיקת חמץ, גרירה חולדה חמץ מבית לבית, מבית שעדיין לא נבדק לבית שנבדק, וממקום למקום, כגון מזווית שעוד לא נבדקה לזווית שנבדקה. הרמב״ם מפרש, אין חוששים שמא גרירה חולדה חמץ מבית שמכניסים בו חמץ לבית שאין מכניסים בו חמץ. אם כן, אם נחשוש לכך, מחצר לחצר ומעיר לעיר, אין לה דבר סוף. יש לחשוש גם שמא גרירה חולדה מחצר שעדיין לא נבדקה לחצר שנבדקה, שרי כל האנשים בודקים, לא כל האנשים בודקים בבת אחת, וכן יש לחשוש שמא גרירה חולדה מעיר לעיר ואין לדבר סוף. ראינו, מה אמרנו שהחמץ זה מבחינת יצר הרע, אז יש גבול לחיפוש. אתה לא יכול להגיד, ניקיתי את היצר הרע מהפינה הזאת של הלב, מה עם הפינה השנייה? טוב, אני אלך לפינה, רגע, אז חזור לפינה הזאת. צריך לקחת בחשבון, אנחנו הולכים מנקים את החמץ שהוא מבחינת יצר הרע מתוכנו, ולא אומרים אוי נשאר בצד השני. כאילו בדקנו, שלום, הולכים הלאה. זה הרעיון ש... זה לא משנה, תמיד רואים חולדות. היום בקושי רואים, כי הם מדבירים את החולדות. אבל פעם היה הרבה חולדות. כל הזמן אתה רואה חולדות. רואה אתה מפה לפה, לפה, לפה. אנחנו בדף עין ועם באורות, כן. עין ועם, כן. אשרי איש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה, ראינו שהוא, אשרי אותו אדם שהוא מרגיש את עצמו חלק מעם ישראל. שיריים... זה שירי הלך, שירי לחם, דיברנו על זה פעם שעברה, זה כמו אצל הרבה, יש מה שנקרא שיריים, הם עושים טיש, הם לוקחים חלה או משהו, ומחלקים את החלק מזה, להראות שאתה חסיד, אתה אוכל אוכל של הרבה, אתה חלק מהרבה כאילו, מקבל משהו מהרבה. אותו דבר כאן, אומר, אשרי איש, שהוא מרגיש את עצמו חלק מעם ישראל. אשרי איש, אדם כזה שמרגיש את עצמו חלק מעם ישראל, זה מדרגה. אשרי איש שחושב על עצמו כשיריים לגבי קני ישראל. לא רק זה, שיריים זה בטל לגבי העיקר. אומר, אני בטל לעומת הכלל, אני משרת את הכלל, לא רק שאני חלק. מהי כנסת ישראל? שהיא נחלת השם, כן? השם מתגלה דרך עם ישראל. זה צריך לדעת, שכל מחשבות לבבו של אותו איש, הגיונותיו, חפצו, שאיפתו, אמונתו, רעיונו, אינם כי אם חשק תמיר אחד להיכלל כולו באוצר חיים זה, דהיינו של כנסת ישראל. כל כולו להיות אדם כללי, כל כולו להתחבר לעם ישראל לדורותיו, שזה שאיפתו, זה עניינו, להיות חלק ולהרגיש שהוא בלוע בתוך מה שנקרא כנסת ישראל, וכנסת ישראל היא טוב, הוא עם כנסת ישראל. להתחסד עם כן דילי. כן דילי זה הכן של הקדוש ברוך הוא. וכשם יש אפרוחים, זה אנחנו, עם ישראל. דה כנסת ישראל, זה כנסת ישראל. ההכרה הפנימית שאיננו שריגים מעץ חיים, רב דליות ושגי פרי. שריג זה כמו ענף. אז ההכרה הזאת שאנחנו ענף של עץ אדיר, עץ גדול, עץ של אלפי שנים, ההכרה מה שנקרא בלשון שלנו השייכות, למה אתה שייך, לאיזה עם, עם אלוקי, עם שהסגולה שלו והתפקיד שלו כזה עולמי, קוסמופוליטי, והוא מאיר לכל העולם. ההכרה הזאת אומר שאיננו שריגים מעץ חיים רב דליות ושגי פרי, שכל מה שאנו יותר מאורים בגופו של אילן, הננו חיים את החיים היותר שלמים ורעננים. כמה שאדם יותר מחובר אל הכלל, הוא חי יותר. כמה שאדם הוא מתנתק מן הכלל, הוא כמו מת. החיבור הזה לכלל ישראל, לכלל העולם, מדרגות, זה מחיה את האדם. בהווה ובנצח, היא תביא את חיית האומה למגמתה. ראינו ההתחברות הזאת לכלל ישראל, היא ואך היא תקיץ את הקץ שאליו אנו אורגים ותיתן לנו חוסן ישועות. זהו, המשימה של הרב זצ"ל וגם של הדור שלנו זה שלהגיע למדרגה כזאת של זהות והזדהות עם כלל ישראל, אומר, זה יביא את הגאולה. לא שכל אדם הוא נפרד וכל יהודי נפרד, אלא כולנו ביחד, כולנו כאיש אחד, אנחנו כולנו מחוברים אל נשמת האומה ולאומה כולה. והשרידים אשר השם קורא, הכוונה היא החסידים, אנשים הקדושים, זה נקרא שרידים, כן? השרידים אשר השם קורא חסידי הדור. חסיד זה אדם שהוא אידיאליסט, חסיד זה אדם שהוא אוהב את אלוקים, שהוא דבק באלוקים. צדיק זה אדם שעושה את החובות שלו, שומר שבת, אוכל כשר, מתפלל וכל זה, הוא בסדר, הוא הולך אבל החסיד הוא לפני משורת הדין, הוא ממש יש לו אהבת השם ודבקות בשם. מדרגה, אם אתם מעוניינים להיות חסידים, יש קורס לחסידות. אתם צריכים לקבל החלטה עקרונית בחיים, מה אתם רוצים להיות, צדיקים או חסידים. אם אתם רוצים להיות צדיקים, אין בעיה, מסילת ישרים עד אחרי הנקיות, ללמוד אותו לקיים. אם אתם רוצים להיות חסידים, צריך ללמוד מנקיות והלאה, תהיו חסידים ולקיים את מה שכתוב שם. זה מדרגה, כן. אנשים שחיים למען הכלל, זה נקרא חסיד, כן. מסרת חייו למען הכלל, דבק באלוקים. חסידי הדור, קדושי עליון, אין להם להסתכל בשום גירעון. יש להם מבט כללי. הם לא מסתכלים על החסרונות. בשום גירעון, בשום צד שלי של כל נפש מישראל. הם רואים אדם מישראל, רואים נשמה. הם לא רואים איזה כיפה יש לו. תראה לי את הכיפה שלך. מה זה, סבור? לא רואה את החורים שלה בין החוטים. איזה כיפה יש לך, אמרה לי? וואי, כל כך קטנה. זה כבר לראות חיסרון. תגדיל אותה. הוא לא רואה חסרונות. הוא רואה חבר'ה עם נזמים על האף, נזמים על הלשון, נזמים על הלשון. מבסוט, חנה. זה לא מזיז לו בכלל. הוא אומר, זה לא נראה יפה כל כך. בכל זאת, למה? הוא מסתכל, הוא רואה רק את הנשמה שלו, הוא לא רואה את החסרונות שלו. לא שאין לו חסרונות, אבל זה לא העיקר. כל אחד מאיתנו יש חסרונות, אין אדם בלי חסרונות. אבל הוא רואה את המהות שלו. זה הוא אומר, החסידי הדור, קדושי עליון, אין להם להסתכל בשום גירעון, בשום צד שלילי של כל נפש בישראל. הדבקה באיזה דבק בצור מחצבתה. כי אם להעלות את הנקודה הכללית שבכל נשמה פרטית ורום גובר בעילוי קדושתה. כל יהודי זה כל עם ישראל. זה כמו גלעד שליט שהשם יוציא אותו מהשבי. מה זה הוא? זה לא אדם פרטי, זה המשפחה שלו צריכה להיאבק על הדבר הזה. זה כל עם ישראל שם השבוי. הוא רואה בכל יהודי את כל עם ישראל. זה צדיקי הלאום, זה החסידים. כואב להם הלב על כל אחד, ועל כל אחד שסובל. כי כל אחד בעצם זה עם ישראל. זה לא הוא, זה אנחנו, כולנו ביחד, כי איש אחד בלב אחד. האהבה בלי אבי גבולית של אל האומה, הם החיים שלנו, אינה יכולה להיפחת משום סיבה וכישלון שבעולם. לאהוב אותם בכל, כמו תינוקות. אוהבים אותם בכל מצב, בכל רגע, לא משנה, מלכלכים, בוכים, הדברים כאלה, אהבה בלי גבול. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. מתנסים אנו מעל לכל מחשבות הסתנה של ההבנה השטחית שתופסים בה מוסרים, מאמרים מיוחדים שמורים על ידם כעס ושנאת חינם, כמו שאומרים, הרשויים, התמיים, הדברים אנחנו מתרוממים מכל הדבר הזה. ומלאי רצון ושיקויי טל חסדים אדירים, איננו שווים לחבק בזרועות האהבה את כל הנשמה לבית יעקב. זה הרב קוק, האהבה. כן, תשובה מהאהבה, לאהוב את כל עם ישראל, לאהוב את כל העולם. זה הרב קוק, זה הדברים שלו. החפצה לראות בשמחת גויינו ולהתעלל עם נחלתנו. דווקא מתוך האהבה הנאמנה, מתוך רחשי הכבוד היותר מסורים וכל חום הרוח בנפש, איננו באים להכריז על התשובה אל התורה והמצווה. זה מה שנקרא תשובה מאהבה. לא לראות החסרונות, לראות את המעלות של כל עם ישראל, וכל אחד בתוך עם ישראל לראות את המעלות. אל הקודש והאמונה, אל מורשת אבות ומסורת קדומים, אל אור השם אלוקי ישראל, המופיע על עמו ועל ארצו לעדי עד בגאון הזו. נתרחקנה מכל תינה. תינה זה שנאה. לפעמים יש אדם שיש לו תינה למישהו, אומר, נתרחק מכל הדברים האלה. נתרומם מכל קטנות מוח ולב. נתעלם מכל שנאה וקנטוריה. נספוגנה את האהבה הרעננה ממקור עדנה. נרכיב את ענפי החסד אל שורשי הדעה, את עוד החופש אל הדרת השיבה, של האמון, של כבוד, הורים ומורים, אשר לעם עתיק, אציל ואיתן. לתחייה איתנה זו קרואים אנו ואליה נבוא, ארץ אבות החמודה, ארץ חיים לנו, היא תכשירנו לעילוי אלוהים, זה אלוהינו עולם ועד, הוא ינגנו על מור.